המשנה אל הצופים היקרים בכל אתר ואתר, כפשוטו וכמדרשו, להיות שותפים להמשך פעילות הערוץ, להגברתו, ויהיה השם עמנו ועמך. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים במה שאנחנו לומדים בימי שני, והוא מבוא לתורה שבעל פה, ואנחנו הגענו למשנתו של הרב קוק, נכון? ככה נדמה לי. והזכרתי בפעם שעברה את הרקע לשיטתו של הרב קוק, להופעת תורתו של הרב קוק. הרב קוק, כידוע לכם, היה אדם גדול בתורה בכל התחומים, והרקע הרוחני של פעילותו הוא מספר שינויים דרסטיים שהתחוללו בעולם ובעם ישראל בתקופתו. אפשר לצמצם את זה לשני דברים. קצת להרחיב, אבל בעיקרון, שתי התמודדויות עיקריות. החילונות והציונות. זה פחות או יותר שני הדברים. בעם ישראל זה הופך להיות דבר אחד, הציונות החילונית. יש להתחבר אל כל זה עליית ערך הכלל, למשל הלאומיות אצל אומות העולם, הציונות בישראל. כמו כן, גם בצד השמאלי, מה שנקרא התנועות הסוציאליסטיות, הקומוניסטיות ואחרות, כלומר עליית המדע החברתי, הסוציולוגיה, הכלכלה, הגיאופוליטיקה, כל הדברים האלה הופכים להיות נקודות מרכזיות במחשבת האדם. על רקע מהפכה מדעית, זה כבר התחיל עם קופרניקוס, אבל ממשיך דרך דרווין, דרך ההתפתחות הטכנולוגית, המהפכה התעשייתית. כל הדברים האלה מהווים, בבחינת הרב קוק, נושא חשוב להתייחסות. האבחון של הרב קוק הוא שכל זה קשור בדבר אחד. כל הדברים שבנינו קשורים לעניין אחד, והוא הגאולה. כלומר, מבחינתו של הרב קוק, אנחנו בדור שרואה את הגשמת נבואות נביאי ישראל, ובעקבות כך נדרשת גם מהפכה רוחנית. החילונות היא חלק מן המהפכה הזאת, חלק ממה שהרב קוק מכנה בשם התנועה המחשבית הכוללת. בעקבות כך הרב קוק גם כותב את משנתו, שעניינה לבאר את יסוד הקודש שבתחייה הלאומית, וממילא הקודש שבחול, ועוד הרבה דברים טובים וגדולים. זה פחות או יותר, אולי נחסרתי פה משהו, אבל הרקע לתורתו של הרב קוק, וקצת מן הפתרונות שהוא נותן לשאלות הגדולות המנסות בחלל העולם. במאמרו הדור, אומר הרב קוק, שנפילתו של הדור, עזיבתו את הדת ועזיבתו את המוסר, שורש הבעיה, שורשה של העזיבה הזאת, איננו ביצר הרע. למרות שיצר הרע עולה טרמפ, הוא משתתף הרבה בכל הדברים, בכל הבלבולי מוח של הדור, ואז יש הרבה שפלות וקטנות, אבל השורש של כל זה איננו בשפלות וקטנות. דווקא לפי הרב קוק, השורש של כל זה הוא בנשמה הגבוהה, בגדלות הנשמות של הדור הזה, ולכן הפתרון הוא פרסום תורה פנימית שמקורה בסתרי תורה, ומבארת בשפה הברורה לאנשים בינוניים את משמעות המאורעות של תקופתנו. טוב, כן.
איך זה שכ-70 שנה ויותר אחרי תפילת הרב קוק, עדיין דברים שלו
כלומר, אתה מאיר, הערה נכונה, שמאז 70 שנה שנפטר הרב קוק, אנחנו רואים השפעה עצומה של משנתו על הדור. למשל, בגלוי אני מקווה, כן? כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, כל ההיווצרות של חשיבה דתית ופילוסופית מעמיקה, אני נותנת משמעות לציונות, כל זה במיקוחו. שלא לדבר על השפעתו במעגלים יותר רחבים, בין בשמאל, בין בימין, בין בישראל, בין בעמים. כלומר, אתה אומר, אם כן, בצדק, שמשנתו של הרב קוק הולכת ומשפיעה יותר ויותר. אחת התוצאות, למשל, של משנתו של הרב קוק, זה המוסד הנקרא מכון מאיר, שפועל היום באינטרנט, ונמצא כעת בימי התרמה, ופונה בזאת אל הצופים. כן. עכשיו, כיוון שאנחנו עסוקים כאן רק בסיור בספרייה היהודית, אנחנו נקצר. הייתי רק רוצה להביא לכם את רשימת הספרים העיקריים של הרב קוק. כי הרב קוק כתב הרבה מאוד ספרים, כמעט הוא לא כתב ספר בצורה מסודרת. הספרים שלו הם אסופות שנעשו מתוך כתבי ידו על ידי תלמידיו המובהקים, הרב צבי יהודה קוק, הנזיר, הרב משה גורביץ. אבל הספרים העיקריים הם, קודם כל, הספר המרכזי ביותר במשנתו של הרב קוק, הלו הוא אורות. בסדר? ויש אסופה נוספת, גם היא חשובה ביותר, הלו היא אורות הקודש של הנזיר זצ"ל. נוסף על כך, יש ספרים רבים שהם קרובים להיות מרכזיים, למשל אורות התשובה ועולת ראייה ואורות התורה וכו'. נוסף על כך, יש ספרים שמהווים ספרי מבוא, כגון אגרות הראייה, כגון מוסר אביך וכדומה. בשנים האחרונות נוספו ספרים נוספים פחות מרכזיים, הייתי אומר אפילו שוליים מבחינה מסוימת, אבל הפכו להיות פופולריים משום מה, כגון עניה ומדבר שור וכדומה, ועוד כמה קבצים שיצאו מכתב יד. אבל זה באופן כללי, כלומר, מי שיודע את אורות התורה, אורות התשובה, אגרות ראייה, אורות ואורות הקודש, אפשר לומר שהוא תפס את מרכזה העיקר, הממש הממשי של משנת הרב קוק. נשמות גדולות ואנשים בינוניים, הכיצד? כן, למה לא? יש שם אפילו אנשים רשעים עם נשמות גדולות, מה יש? זה אפשר, כן.
מה לגבי כתבים נוספים שתחילים להתפרסם, אולי אולי הם מהווים אופן שונה להבין את
הרב? ייתכן, כלומר, ייתכן, אתה שואל על הכתבים החדשים שמתחילים להתפרסם, האם הם מהווים הבנה שונה של כתבי הרב קוק. ייתכן. אני לא חושב שמשהו דרסטי יש שם. כלומר, יש כמה חוקרים באקדמיה שרצו לומר שמה שלא פורסם עד עכשיו מהווה שינוי מהותי במשנתו של הרב קוק. אינני סבור כך. אבל ברור שיש שם העמקות מיוחדות במינן, ש... אנחנו שמחים שנפגשנו איתן. טוב, עד כאן לגבי משנתו של הרב קוק. הרב קוק נפטר בשנת 1935. נכון? זה נכון, לא? 1935. בג' באלול תברש צדיק ה'. וזה חבל, כי אם הוא היה חי עוד קצת זמן, יכול להיות שהיה מבאר לנו את מהלכי הקמת המדינה ואולי מלחמת ששת הימים. אבל ההשגחה העליונה שלחה את בנו הגדול, הרב צבי יהודה קוק, שהוא המשיך את המפעל שלו בתקופת מדינת ישראל. הוא זה שהלך והקים את כל מפעל ההתיישבות המפואר בישע, שינה את פניה של המדינה, וחלק מדבריו הובאו בספרים לנתיבות ישראל, מתוך התורה הגואלת, אור לנתיבתי, שיחות הרב צבי יהודה, ועוד ועוד חוברות שונות ומשונות מכל מיני סוגים. עיקר משנתו נשארה בהדרכה בעל פה שהוא נתן לתלמידיו, שעד עצם היום הזה פועלים כך שאנחנו רואים שהגאולה, נגיד התורה של הגאולה, מתבררת דרך הרב קוק האב, הרב קוק הבן, ורוח הקודש של תלמידיו. במקביל, אנחנו מוצאים עוד משנות רעיוניות מרכזיות במאה ה-20. האחת, משנתו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שעניינה ההתמודדות של היהדות עם המודרנה. המודרניות, איך חיים בעולם מודרני. המוסד שהקים הרב סולובייצ'יק בבוסטון אומר הכל, ישיבה יוניברסיטי. כלומר, האיחוד של הישיבה ודרכי הלמידה מדורי דורות, כפי שהיה מקובל בליטה, יחד עם זה החשיפה אל התרבות הכללית, הפילוסופיה הכללית, המדע וכדומה, האקדמיה, ויש ניסיון כזה שמופיע דרך הישיבה יוניברסיטי, יש לזה שלוחות בעולם. הנציג הארץ ישראלי המובהק של הזרם הזה זה ישיבת הר עציון שבאלון שוט.
יש
הספרות של הרב סולובייצ'יק, ספרות רחבה. הספרים המרכזיים, איש האמונה, איש ההלכה ועל התשובה. יש עוד ספרים, אבל זה הספרים העיקריים שרוצה להכיר את עיקר משנתו. זה מהווה היום חלק, אפשר לומר, מהציונות הדתית, מבחינה מסוימת, מהווה את הסמן היותר הומניסטי, קוסמופוליטי, שמאלני, של הזרם הזה. עוד משנה נוספת, המקבילה, הלא היא משנתו של הרבי מלובביץ' האחרון, הרב מנחם מנדל, שנרסון מלובביץ', שבמשך כ-50 שנה של חייו, כלומר של אדמורותו, נכון? אדמותו, הנהיג את חסידי חב"ד והיה בעל השפעה עצומה על הנעשה בעולם. עיקר השפעתו איננה דרך הספרות הרבה מאוד שלו, יש הרי כ-100 ספרים של הרבי מלובביץ', אבל עיקר השפעתו היא יותר דרך הפעילות בשטח, בפועל. הגיוס, ההפצה, הרעיון של הנחת תפילין ברחוב לאנשים וכו' וכו', זיכוי הרבים, זה עיקר פעילותו. מעניין מאוד לראות שזה צמח, הזרם של אהבת ישראל גדולה מאוד, כובשת. הדבר הזה צמח דווקא בחסידות אנטי-ציונית מובהקת. כלומר, חסידות לובביץ' היא מנוגדת לציונות, היא מתנגדת לה, אבל היא אוהבת את הציוניים. כלומר, אוהבת כל יהודי באשר הוא, ואפילו מתנגדת למסירת שטחים מארץ ישראל לגויים. לא מסיבות ציוניות, כי אם מטעמים, על כל פנים בשטח הגלוי, מטעמים של פיקוח נפש, ולא מטעמים של קדושת ארץ ישראל וכדומה. שואל ישראל, אני לגמרי בעד הרב קוק, אבל לא יכול להיות שלחרדים ולחילונים אין תפקיד חיובי בתקומת עם ישראל בארצו. אני לגמרי בעד מה שכתבת. אני בהחלט מסכים עם זה שאני לגמרי בעד הרב קוק, ואני מסכים איתך שלא יכול להיות שלחרדים ולחילונים אין תפקיד חיובי בתקומת עם ישראל בארצו. יש להם תפקיד חיובי בתקומת עם ישראל בארצו.
החילונים אפשר להבין לחרדים.
מה התפקיד של החרדים בתקומת עם ישראל בארצו? יש הרבה תפקידים. אחד מהם זה ההתמקדות בקודש. כלומר, ההחלטה שהקודש איננו קשור לשום דבר אחר מאשר אל עצמו. אמנם זה טעות, אבל זה דבר שמועיל כדי לשמר חלק מערכי הקודש. זה דבר אחד. דבר נוסף, זה שומר מפני החילונות. כן, איך אומר הרב קוק? מי שלא במדרגה שלי, זה יכול להיות מסוכן בשבילו לדעת שיש ערך לחילונים. כי אז הוא יהיה חילוני גם הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא, על מנת להציל אותו מן החילונות, נוטע בליבו שנאה, כדי שלא יבולע לו. הנה, אתה רואה, הרב קוק מלמד זכות גם על השנאה. יפה, אז יש תפקיד לחרדים, וכמובן כל אחד צריך לתקן את עצמו. כל מי עושה טעויות, צריך לתקן את הטעויות. זה בהחלט אפשרי אגב. כן? אפילו, כלומר, אני מאמין שאם כולם יתקנו את הטעויות שלהם, בסוף גם הציונות הדתית תתקן את טעויותיה. כן. מה, זה קושיה, זה תירוץ, זה הסבר, זה ציטוט, מה זה? מה שאמרת עכשיו? אתה מספר שאני אמרתי לך משהו, אבל מה, זה קושיה, זה תירוץ, זה עדות, מה זה? זה פיתוח. זה פיתוח של הנקודה שאני אמרתי. אתה מבקש שאני אפתח את הנקודה הזאת, ומה אתה חושב שאני אענה? בסדר, אוקיי. בבקשה.
אבל אני חושב שההצלחה הגדולה של חב"ד זה בעיקר שמקבלים כל אחד. הרי כל הזרעים האחרים, כל אחד, זה שלי, שלך, זה תנאים, תיכנס למסגרת שלי.
הם לא מקבלים אף אחד.
מי, חב"ד? כל אחד מקבלים. כל אחד מקבלים.
וואי, נכנסתי פה לאיזה ברוך. רגע, בשביל הצופים שידעו על מה מדובר כאן, התפתח פה דיון, האם חב"ד פתוחים לקבל כל יהודי, או כפי שאתה אומר, הם אינם מקבלים אף אחד. כן? זה מעניין, זה דיון קוטבי. כן. לא, היה לי על זה דיון באתר שלי, מי שמעוניין יכול להיכנס. קיבלתי תגובות נזעמות מפה, משם, בסדר, מספיק, וואלה. טוב, איפה היינו? אז דיברנו על הזרמים העיקריים של היהדות, הזרמים הרעיוניים מבחינת היהדות במאה ה-20, משנתו של הרב קוק, הרבי מלובביץ', חסידות חב"ד. יש עוד פה ושם, רגע, אני עוד אגיע לזה, בגרמניה של תחילת המאה ה-20, אבל אני רואה שיש שאלה, כן.
אני הבנתי מהמאמר הזה, שהרב זצ"ל אומר שחלק מהכפירה זה בגלל שחסר לנשמה יותר גבוהה, תורה יותר גבוהה. אנחנו רואים שממש חסידות אולי מספקת בזה יותר מהמשנה
הרב קוק, כי היא מצאה יותר גדול, יותר חסידות חב"ד יותר מתקבלת, ברסלב מתקבלת, אז האם יש משהו חסר במשנת הרב קוק שהחסידות מספקת? אני אומר ככה, מה שאתה אומר זה שלא כולם קונים את תורת הרב קוק, ויש הרבה שקונים דברים יותר פשוטים. זה מה שאתה אומר. כן, אלא מה? אתה בהחלט צודק. השאלה היא, מה שהרב מדבר עליו זה תיקון הדור. כלומר, אתה יכול להחזיר מיליון אנשים בתשובה. השאלה היא אם אתה תחזיר את הדור בתשובה. כי שורש המחלה של הדור זה באמת שחסר להם הבנה בשאלות יסוד. ולא תמיד אותם הזרמים שאתה ציטטת כאן מתמודדים עם השאלות. אלא מעדיפים לשים אותן בצד. תן לך דוגמה, יצא לאחרונה ספר נפלא בשם מקימי, קראת אותו? לא. יש עיתונאית חילונית לשעבר בשם נועה ירון, כתבה בסגנון קולח ויפה מאוד מבחינה ספרותית את סיפור חזרתה בתשובה. היא מספרת איך שהיא חזרה בתשובה ונהייתה מחסידי ברסלב, מבעלי הפיתקה, הננח. כן? זה מאוד מעניין, יש רק דבר אחד, שאלות היסוד היא לא מטפלת בהן, היא החליטה לשים אותן בצד. כל מה שיכול, כל השאלות שנשאלות בדור היא לא שואלת אותן. למשל שאלת הגזענות, או שאלת המדע, כל מיני שאלות שמטרידות את הדור, את השאלות האלה היא לא שואלת, היא פשוט מציבה את זה כנתון. אני דבקה בקדוש ברוך הוא, נקודה. עכשיו, זה עוזר להרבה מאוד אנשים, כי יש הרבה אנשים שיש להם צמאון כזה, וברגע שהם נפגשים עם דבקות טהורה, אמיתית, זה מושך אותם. השאלה אם אתה יכול על ידי זה לתקן את הדור כולו, התשובה שלי היא לא. כי כל זמן שהדור לא מקבל תשובה לשאלותיו, הוא יישאר חילוני בכלליותו. אני לא אמרתי שהיא צריכה לשאול את זה, אבל אני אומר שהדור שואל את זה. וכיוון שהדור שואל את זה, סימן שהגיע הזמן להתייחס לשאלות האלה. מבין מה שאני אומר? כלומר, מותר לאדם לומר, אני רוצה להיות בינוני. מותר. אסור לאדם לומר שהבינוניות היא חזות הכל. מובן? טוב, כן.
אבל הרב, אולי אפשר לפנות לדור בצורה כזאת שכן תקרב אותם אל משנת הרב קוק.
זה אני מסכים איתך. אני לא נגד שום דבר. אני לא נגד דוכנים, ואני לא נגד חלוקת חוברות, ואני לא נגד הנחת תפילין, ולא נגד זה שידליקו נרות שבת. אני בעד אפילו. אני אפילו בעד. אני רק אומר שהשאלה היא, מהי היהדות? ומה אתה מוכר? היום, הרבה פעמים מה שקורה, זה שבני אדם סבורים שהיהדות זה סוג של פולקלור משוכלל. אני צרכן של הרבה דברים. אני צורך חשמל, אני צורך בגדים, אני צורך תרבות, ואני גם צורך מסורת. איזה יופי, החמודים האלה כל כך נחמדים, הם הביאו לי נרות לשבת. ודאי שאני אדליק. אני אחבא את הטלוויזיה בשביל זה. אני אדליק אותה אחר כך. אני אשים איזה מטפחת על הראש כדי לעשות קידוש. כן? תוך כדי שאני אפצח גרעינים. אני אעשה את זה. אבל אם אני אשאל את עצמי, מהי הנורמה העליונה של התרבות? זה לא הם.
אבל זה אתה דחיפה.
אני לא אמרתי שלא. אבל אי אפשר לבנות את כל העולם כולו על דחיפה בלבד.
הם עשו את החלק שלהם, האחרים ימשיכו.
אני מסכים איתך, אבל אי אפשר לבנות את העולם רק על התחלה.
בסדר.
שתי שאלות. א', הרב קוק אומר שצריך ללמד את תלמידי ישיבתו מרכז הרב לעשות בתחומי החיים הכלליים. מדוע בנו לא יישם זאת בפועל? ב', מי הוא התלמיד של הרב ציודה שאומר דברים כמו שהוא היה אומר? וואו. גיא, אתה רוצה להביך אותי. טוב, אז בוא נתחיל. שאלה ראשונה. הרב קוק אמר שצריך ללמד את תלמידי ישיבתו לעסוק בתחומי החיים הכלליים. מדוע בנו לא יישם זאת בפועל? בגלל שהרב קוק דיבר על אנשים שיודעים את כל התורה כולה. ב', מי הוא התלמיד? לא, אני אומר, כשהרב רצה שאדם יגיע לישיבת מרכז הרב בגיל 16, כשיש לו כבר שני סדרים של השס ביד. טוב, זה לא המציאות היום. ב', מי הוא התלמיד של הרב צבי יהודה שאומר דברים כמו שהוא היה אומר? כל אחד מתלמיד הרב צבי יהודה אומר שהוא אומר את הדברים כמו שהוא היה אומר. שאל אותו, כל אחד ואחד יגיד לך שזה הוא אומר מה שהרב צבי יהודה אמר. בסדר? אז התשובה היא, כולם. מאזין קבוע שואל, לא מצינו המשך בית מדרשי חי ודינמי המתמודד דיאלקטית עם הקולטורה הכללית ומאמץ את התעוזה והנכונות של הרב קוק למהלכים שאינם בית מדרשיים מבחינה מנטלית. אני הצלחתי להבין כמה מהמילים. מה שאתה אומר הוא נכון. הלאה. כן.
מה שאתה אומר ש...
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שאני אמרתי שתורת הרב קוק היא יותר גדולה מתורת החסידות. והלא, לכאורה, זה בדיוק הפוך אתה אומר. פשוט הרב קוק עוטף את הסוד בהרבה עטיפות, והחסידות אומרת את הסוד במפורש. כן? זה מה ככה אתה אומר. אינני מסכים כלל וכלל שזאת ההבחנה בין החסידות לבין הרב קוק. כלל וכלל לא. הרב קוק היה לו באופן קבוע על שולחנו ספר ליקוטי תורה של האדמור הזקן. והוא היה עוסק בזה הרבה. אז מישהו אמר לו, רואים שכבודו, מה שהוא אומר זה מה שכתוב שם. האם כבודו והספר הזה זה אותו דבר? הוא אמר, כלל וכלל לא. אני בונה האומה. כלומר, תורת החסידות החליטה לבנות את נפש הפרט. אמנם היא משתמשת במינוח של תורת הקבלה, הרבה פעמים, במיוחד בזרם של חב"ד, לא בכל החסידות, אבל זה שימוש במינוח של תורת הקבלה, אבל לא כדי ללמד קבלה. אלא כדי ללמד פסיכולוגיה. זו פסיכולוגיה קבלית. זה ההשלכה בנפש הפרט של תורתו של הארי. אבל זה לא תורת הארי. בסדר, לאחרונה יצא ספר נקרא מבוא לקבלת הארי. במסגרת תנועה חסידית. זה מאוד מעניין כספר חסידות. אבל כקבלת הארי זה לא קבלה. שברור. למרות שזה אותם המינוחים, אותם המילים. מה שאין כן תורת הרב קוק שעוסקת בנשמת הכלל. בסדר? אז היא הרבה יותר. היא מתוך כך היא עוסקת בפרט. מתוך הכלל היא עוסקת בפרט. לכן היא יותר גדולה. בחסידות האם מתוך הפרט אי אפשר להגיע לכלל? כמעט ולא. זה אפשרי קצת. למשל, פעם באו חסידי חב"ד אל הרב צבי יהודה קוק ואמרו לו שהם רוצים ללמד את התניא בישיבת מרכז הרב. אמר להם הרב צבי יהודה, אין בעיה, אני אעשה את זה. והוא שאל אותם באותה הזדמנות מה הלב של התניא. אז כל אחד נתן רעיון אחר, עד שהרב צבי יהודה אמר להם, הלב של התניא זה פרק למד ב' לב, ששם כתוב שכל נשמות ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. כלומר, זאת הנקודה של ההשקה בין שתי המשנות. איפה היינו? אגב, בסוף הרב צבי יהודה נתן שיעור בנפש החיים. אמרו לו, מה עם התניא? אמר, זה המבוא. עכשיו יש... כן. האם הרב יכול לבאר... אגב, חבל שאתם באינטרנט מחקתם עוד שתי שאלות. השאלה של עידו, הלבירות, ועוד איזו שאלה נוספת שהייתה שמה, חבל שמחקתם אותם. השיבו לי את השאלות. עכשיו, ניסן יואלי שואל, האם הרב יכול לבאר מדוע תורתו של הרב סולובייצ'יק מביא לידי הומניזם שמאלניות, כפי שהרב ציין בסקירה על תורתו? לא אמרתי שזה מביא לידי הומניזם ושמאלניות, אמרתי שהיום הזרם המתייחס לרב סולובייצ'יק במידה רבה מפתח את הכיוונים האלה. לא כולם. מה הוא אומר עידו הלוי רוט? אבל אולי בכל זאת יש נקודה בשיטה של הרב סולובייצ'יק שצריך לדבר עליה. הרב סולובייצ'יק מתמקד ביחיד. הספר הנקרא איש האמונה, השם האמיתי של הספר הוא איש האמונה הבודד. זאת חוויה אקזיסטנציאלית של האדם העומד לבדו עם עצמו, עם ספקותיו האינטלקטואליים והרגשיים מול הריק הקיומי. זה בעצם המשך דתי של משנתו של קירקגור. קירקגור, סרן קירקגור.
בן מחזור.
בן מחזור? לא.
אבל הוא אומר לו את זה בצורה כזאת כי זה ברור מאליו. מי זה? אז אני אומר בן מחזור.
תראה, אני אסביר לך משהו. אנשים ש... למי נועדת תורת הרב קוק? או מה שאנחנו לומדים במכון מי. זה נועד לתת תשובות לשאלות שעולות מתוך התרבות הכללית. אז הנחת היסוד היא שהתרבות הכללית ידועה. בסדר? אז אני פשוט, אם אני אסביר מזה סון קירקגור, המאזינים יגידו מה הוא מבזבזנו את הזמן, אנחנו לא נתרום ביום ההתרמה. אני ממשיך להגיד דברים פשוטים. טוב, סון קירקגור היה פילוסוף מדנמרק, מאבות הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, כלומר הקיומית, שפיתח מאוד את התחושה הזאת שאין משמעות למציאות מלבד הקיום האנושי. כלומר, האדם הוא הבונה את הקיום, הוא הבונה את המשמעות. הם מקוראים לזה שהקיום קודם למהות. לא המהות קודמת לקיום, אלא הקיום קודם למהות. האקזיסטנציה קודמת לאסנציה. טוב, אם הקדוש ברוך הוא נוטע שנאה בליבו של מי שלא מסוגל... אגב, זה שווה לקרוא. זה מאוד רחוק מהיהדות, אבל זה מעניין. קירקגור. אבל זה רחוק מאוד מהיהדות, כלומר לא להתבלבל. זה רחוק מאוד, אבל זה מעניין. טוב. אם הקדוש ברוך הוא נוטע שנאה בליבו של מי שלא... אגב, יש יהודי שכתב על קירקגור בשם לב שסטוב. לב שסטוב היה יהודי מרוסיה, אפיקורוס מוחלט, שהתעניין מאוד בכפירה, באתאיזם וכו'. יש עליו מאמר של הרב צייטלין בספר בפרדס החסידות והקבלה, נדמה לי. שם יש לו... הוא על גבול שני עולמות, בספר על גבול שני עולמות, בהוצאת יבנה, שם יש לו איזה 40 עמודים, הנקראים חיפוש האלוהים של לב שסטוב. אפשר לקרוא. עונה על הרבה שאלות קיומיות שדתיים שואלים את עצמם.
אז מה הוא כתב על ספילות?
מי? הרב סולובייצ'יק?
לא,
שסטוב. שסטוב כתב ספרים על קירקגור. רגע. עידו הלוי רוט. טוב, שוב מחקו לי חצי מדבריו. טוב, אז בינתיים נקרא את השאלה האחרת. המאזין הקבוע, אם אכן צודק אני, אז אין המשכיות בית מדרשית לרב קוק, אלא ציבור שאימץ אמירות חלקיות של הרב קוק, אך לא ממשיך את המהלך של הפיתוח התורני התוכני של הרב קוק. הלא כן? היי, תואריך קשים. עידו הלבירות, אם הקדוש ברוך הוא נוטע שנאה בליבו של מי שלא מסוגל להבין את חשיבות החילונות, נראה כאילו אין לאיש כזה בחירה להבין את הדבר הנכון. וכמו כן, אם יש חובה שלפני הגאולה תהיה חילונות, גם זה נשמע דבר שסותר את הבחירה. תשובה, מה שהרב קוק אומר זה שהציבורים, עצם קיומם של ציבורים כאלה, זה דבר שהוא הכרחי. אבל ליחיד יש בחירה, כמו שאבישי אמר מקודם, שהיחיד יש לו בחירה לאיזה ציבור להשתייך, אם לציבור הזה או לציבור הזה. אגב, היה נחמד לפגוש אותך, פשוט לא הכרתי אותך לפניכם. טוב, שתי שאלות חוזרות. א', מדוע תלמידי מרכז הרב בשיעור י' ג' או ת' ז' לא מתעסקים בנושאים הכלליים? תשובה, הם עוסקים בזה בי' ד' ות' ו'. ב', טוב, עכשיו ברצינות. הם כן עוסקים, זה לא נכון שהם לא עוסקים, אבל בשעה שהיא לא יום ולא לילה. השאלה שלי הייתה לא מה אומרים תלמידיו, אלא מה הרב חושב. מי מבין תלמידי הרב צבי יהודה, אני חושב שהוא ההמשך של תורתו של הרב צבי יהודה, שהוא אומר את דעתו. תשובה, אני. אברהם שואל, מה עם תורת רבי נחמן? זה רק פרט? האם תורת רבי נחמן זה רק פרט? לא. השאלה איך קוראים אותו. כלומר, אם לא לומדים את הרב קוק, מאוד קשה להבין שרב נחמן מדבר על כלל, אבל זה מצד האמת, כן כללי, ואני ממליץ לך לשמוע את הקלטת שלי על רבי נחמן מברסלב. לרב שלום, האם בתור אחד שמאמין בתורת הרב קוק צריך ורצוי להיחשף לתכנים אחרים, מזרמים אחרים? אם אתה אחד שמאמין בתורת הרב קוק, אז איך שאלת בכלל שאלה כזאת? כי התשובה היא ברורה, שהרב קוק היה אישיות כוללת, לכן כל התכנים מוזמנים לבוא אל דלתי ליבנו. לא שאנחנו דווקא נאמץ את מה שהם אומרים, אבל נקבל השראה מהם. בחסידות, חב"ד וברסלב, אצל החרדים, רואים הרבה פעילות כלפי חוץ, שנוגעות לפלגים החילונים שבהם מחזירים רבים בתשובה. מדוע לא רואים פעילות מהותית כלפי חוץ של הציונות הדתית? לא מחזירים וחוזרים בתשובה. מסקנה, מכון מאיר, ראש יהודי, הלב היהודי הם ארגונים חרדיים של חב"ד וברסלב, לפי דבריך, נכון? טוב.
מעייני הישועה,
זה לא קיים. יעיין הכבודו במאמר שלי על החזרה בתשובה בציונות הדתית בגיליון של צוהר, נדמה לי גיליון כף. אבל אתה יכול להיכנס לאתר שלהם, ומיד אתה תמצא, דרך הגוגל אתה תמצא את האתר שלהם, ויש להם כל המאמרים שיצאו בגיליונות שלהם. כן.
למה הרב לא כותב ספר על בעיות הדור?
מדוע אני לא כותב ספר על בעיות הדור?
הרווקים בכל התחומים.
מדוע אני לא כותב ספר על בעיות הדור? בגלל שאני מלמד אותך.
בסדר, הרב ימצא בין לבין.
בין לבין. אני כבר כתבתי עכשיו ספר על שמונה פרקים לרמב״ם.
כן.
והוצאתי לאור זית רענן, ויש עוד כמה חוברות שאני כתבתי, ואני גם צריך לכתוב עוד כמה ספרים.
זה בתוכנית?
האם זה בתוכנית? לא יודע. יש לי כל כך הרבה דברים לעשות. כן, ויש אחד שביקש שאני ארוך לו את החופה. מה אני אעשה?
בזמן של השאלות שלא קשורות,
אם הייתי בזמן השאלות הלא קשורות, האם הייתי יכול? כן, בהחלט. טוב, עכשיו, איפה היינו? אז אם כן, דיברנו, אני עכשיו קצת רוצה לחזור אחורה בזמן. יש בגרמניה של תחילת המאה ה-20 גם כן זרם שהוא המשך רעיוני של מבחינה מסוימת של משה מנדלסון ובמידה מסוימת של הרב שמשון רפאל הירש, וגם מושפע מהוגים לא בדיוק קשרים, רפורמים וכדומה, אבל זה מהווה בית מדרש רעיוני חשוב שנקטע עם השואה. הנציג, הייתי אומר, העתיק ביותר של הזרם הזה מלבד מנדלסון, הלו הוא רנק, הנקרא רב נחמן קרוכמל. רב נחמן קרוכמל היה מחשובי המשכילים באירופה המזרחית, כתב ספר בשם מורה נבוכי הזמן. מורה נבוכי הזמן, ויש שם משנה מאוד מפותחת, הגליאנית ביסודה, מושפעת מאוד מהפילוסוף הגל. יש עד היום הזה ויכוח האם רב נחמן קרוכמל היה התאיסט או לא. קברו אותו מחוץ לבית הקברות, מתוך טענה שהוא אפיקורס. כן. אבל לכל פנים, דבריו הם חשובים. הרב הנזיר זצ"ל רצה שהוא יהיה חלק מתוכנית הלימודים בישיבת מרכז הרב, והרב קוק התנגד. זאת אומרת, זה משהו גבולי. יש יותר מאוחר, אנחנו מוצאים אנשים כמו מרטין בובר, שמשנתו מאוד פופולרית בחוגים אקדמיים. כמו כן גם, להבדיל, כי הוא היה הרבה יותר קשר ממנו, הרמן כהן. הרמן יחזקאל כהן, שהיה יהודי נאו-קנטיאני, שלקראת סוף ימיו התקרב מאוד ליהדותו, ועשה מעין חזרה בתשובה, וכתב ספר יסודי ביותר הנקרא דת התבונה ממקורות היהדות. מה התזה של הספר? שהיהדות היא היישום המוצלח ביותר של משנתו הרעיונית והמוסרית של עמנואל קאנט. כלומר, משה רבנו קרא את ביקורת התבונה הטהורה, ועל יסוד זה כתב את חמישה חומשי תורה, והרמב״ם כתב את המשנה תורה. כן? יש שם, כאומר, השתפכות לירית כמעט מסביב לרמב״ם ורבי עקיבא וכו', שהוא רואה בהם פילוסופים קנטיאנים מובהקים. כמו כן גם, יש יהודי מופלא בגרמניה של אותם הימים, הלא הוא פרנץ רוזנצוויג. פרנץ רוזנצוויג היה יהודי מתבולל שהחליט להתנצר. כן, למה הוא החליט להתנצר? לא בגלל שהוא האמין בנצרות, הוא היה מספיק חכם כדי לא ללכת אל השטות הזאת, אבל הוא אמר, מבחינה תרבותית, אנחנו יהודי גרמניה, מזמן חדלנו מלהיות יהודים על באמת, אנחנו באמת נוצרים, אז למה לא לממש ממש את הזהות הזאת, לקחת את כרטיס הכניסה לתרבות הכללית, להתנצר. זאת הייתה דעתו של רוזנצוויג. אבל הוא החליט שלפני שהוא מתנצר הוא יעשה יום כיפור אחרון בבית הכנסת. זה מראה עד כמה שזה לא היה רציני השייכות שלו לנצרות. בעקבות הביקור שלו בבית הכנסת הוא עבר מהפכה רוחנית, הוא החליט להישאר יהודי, ומאז הוא הלך וחזר יותר ויותר בתשובה. כשהיו שואלים אותו האם הוא מקיים את כל המצוות, הוא היה אומר עדיין לא, כלומר הוא היה בדרך. האמת היא שבסוף ימיו הוא חלה במחלה של שיתוק השרירים, ניוון שרירים, ואז הוא יכול היה רק לדבר ולכתוב, ואפילו לכתוב היה קשה לו, אבל הוא כתב ספר נפלא שבו הוא טוען שאין שום קשר בין מה שהוא אומר לבין היהדות, שזו מחשבה פילוסופית טהורה, אבל באופן מקרי ביותר זה מסכים למסקנות של היהדות. אז מי שמאמין לו, בבקשה. אז הוא קרא לספר הזה בשם כוכב הגאולה. גם כן ספר אקזיסטנציאליסטי מובהק שמסביר את מהותה של היהדות במונחים של פילוסופיה כללית. הספר בנוי משלושה חלקים. בשער של החלק הראשון יש משולש שקודקודו כלפי מעלה, בשער של החלק השני יש משולש שקודקודו כלפי מטה, נחשו מה קורה בשער השלישי. יש חיבור של שני המשולשים וזה נקרא כוכב הגאולה. זה שזה מגן דוד זה מקרי לחלוטין, זה פשוט יצא לו. כן, ומה זה המשולש הראשון? המשולש הראשון זה אלוהים, העולם והאדם. המשולש השני זה הבריאה, ההתגלות והגאולה. והחיבור של שני המשולשים זה מסביר שהקשר בין אלוהים לבין העולם זה הבריאה, בין אלוהים לבין האדם זה ההתגלות, ובין האדם לבין העולם זה הגאולה. וכל זה מכוון אל המשכיות החיים הנצחיים. כן, זה פרנץ רוזנצוויג. יש לו גם ספר נהריים, יש לו איגרות. בקיצור, יהודי מעניין. כן.
למה נפלא?
מה?
מה נפלא בו?
תקרא. בבקשה. מה זה פילוסופיה קיומית? פילוסופיה קיומית היא פילוסופיה המניחה שהקיום קודם למהות. זאת אומרת, אל תשאל את עצמך אם יש עולם הבא, אם יש אלוהים וכדומה, קודם כל איך אתה חי את זה. עכשיו, יש מה שנקרא אקזיסטנציאליזם דתי ויש אקזיסטנציאליזם חילוני. עכשיו, יש במשנתו של הרב קוק הרבה מאוד ניסוחים שהם אקזיסטנציאליים במובהק, באופן מובהק. כן. כלומר, איך אתה חווה את החיים? זה הנושא של העיון הפילוסופי. כלומר, הייתי אומר ככה, זה אחת המסקנות המתבקשות מהספקנות הקנטיאנית. מאחר ואתה לא מצליח להוכיח שיש אלוהים או שאין אלוהים, אז בוא לא נדבר על זה. למה רבי נחמן אומר להאמין בפשטות ולא לחקור? כי הוא איך לומר, הלוחם הגדול של האמונה הפשוטה. אבל הוא עצמו אמר שהצדיק כן צריך לחקור, שהצדיק צריך לעיין בדברים האלה. מן הסתם אתה צודק, קיימת פעילות שכזו, אבל פעילותם נראית קטנה מאוד לעומת הרבים שמתקרבים דרך הזרמים האחרים. כמו כן, אתה מוכן לחזור על מה מומלץ לי לקרוא בצוהר? טוב, נתחיל עם הדבר השני. קרא את המאמר שלי על החזרה בתשובה בציונות הדתית. זה מאמר שאני כתבתי. דבר נוסף, לגבי פעילות קטנה או גדולה, אני רוצה להבין פה משהו. אם אתה מדבר על מספרים, אפשר להגיד, הנה הוא חזר בתשובה, יש כך וכך אלפים שחזרו בתשובה, בבקשה. לא על זה אנחנו מדברים, לא זו החזרה בתשובה האמיתית. חזרה בתשובה היא הכוונה לגעת בנקודה השורשית המעסיקה את הדור. ולכן אפשר לומר, בהסתכלות הזאת, אני אגיד פה משהו שאולי ירגיז אנשים, שהחילונות היא חלק מהחזרה בתשובה. זאת אומרת, זה הבטה הרבה יותר כוללת על כל המהלכים. הציונות היא בוודאי חזרה בתשובה. ולכן, כשאנחנו רואים חזרה בתשובה פשוטה, אדם שלא שמר שבת עכשיו שומר שבת, הוא לא יניח תפילין עכשיו, הוא מניח תפילין, הדבר הזה נוגע לתחום מאוד מאוד צר של החיים, והוא מעכב את ההתפתחות של תחומים יותר עמוקים. אני אסביר את זה ככה. אדם, אני אסביר. לא, אני אסביר. למשל, אני יודע שאני אמרתי שאני ארגיז אנשים. אני לא מצליח להרגיז? סליחה. בואו ניקח למשל טייס קרב חילוני שאוהב את מדינתו, רוצה לעשות דאווינים, בגלל זה הוא הלך לטייס וזה, פה או שם. הוא חילוני. באיזה חלק של התשובה הוא עוסק? בתשובה הכללית או בתשובה הפרטית? בתשובה הכללית. יום אחד הוא שומע קלטת שמשכנעת אותו שזה חשוב מאוד לשמור שבת ולקיים מצוות. יורד לקרקע, עוזב את בגדי הטייס, הולך לישיבה, ועכשיו הוא מניח תפילים. באיזה תשובה הוא עוסק? פרטית. מה הוא עזב? את הכללית. אז הוא נפל. הוא ירד במדרגתו.
אז מה אתה מצפה שהוא
יעשה? מה אני מצפה? אני מצפה שהוא יבין שתשובתו הכללית תובעת ממנו להניח תפילים. אבל אם הוא לא מבין את זה, אם אתה ממיר את זה בזה, אתה מפיל אותו במדרגת.
איך הוא יבין?
איך הוא יבין את זה? הרב דוקי בן ארצי, שהוא רב חיל האוויר, יסביר לו את זה.
אז הוא יעבור אחד בין כל הסרל האוויר להסביר
להם. בדיוק.
לא, הסרל שיעור כללים בבית המדרש הכללי לחיל האוויר.
יעשה
שם
לשיעורים. יפה. טוב. שתי שאלות.
רב, זה מה שאמרת.
שתי שאלות. א', אין חידוש מהותי בזמנים המדוברים ביהדות ספרד. ב', איך אפשר... נו? שתי שאלות. א', אין חידוש מהותי בזמנים המדוברים ביהדות ספרד. ב', איך אפשר להסביר שאין שום חידוש רוחני ממשי בדורנו? וגם יחיאל שואל, אם הציונות היא חזרה בתשובה, איך אתה מסביר את הקיבוצים? טוב, אז אין חידוש מהותי בזמנים המדוברים ביהדות ספרד. יש. אני פה רציתי להתייחס עוד מעט למשנתו של הרב אליהו בן המוזג, שהיא מהווה איזה מין מגדל אור אדיר, שחבל שלא עוסקים בו מספיק. ומה הייתה השאלה השנייה שלו? לא הקיבוצים, אלא... לא, הקיבוצים זה פה, אבל... מדוע אין בימינו חידושים? איך להסביר שאין שום חידוש רוחני ממשי בדורנו? לא יודע. מה?
אולי הוא מציע שנחזור בחזרה לצבא?
האם אני מציע שתחזור אתה לצבא?
משלם.
מה תעשה בצבא?
מה שאני עושה היום, פלוס מה שאני אעשה,
את הכללי. זה עניין אישי, תתייעץ עם הרב שלך. עכשיו, לגבי הקיבוצים, כן, הקיבוצים, מה הבעיה בקיבוצים? זה חלק מהחזרה בתשובה של עם ישראל. זה הרצון של עם ישראל לחזור אל האדמה, לחזור אל היושר החברתי והכלכלי, וזה חלק מן הרצון להקים תרבות, וגם לשחרר את הנפש, וזה הרבה דברים טובים. לא אמרתי שהכל בסדר.
זאת האדמה,
עכשיו
עברו להייטק, אז מה זה עושה?
למה
הייתם
עושה
חשוב? בסדר,
אמרתי שלא,
עבודת
אדמה,
וזה נפרד
עבודת אדמה
בקיבוצים.
זה אחוזים מעטים מאוד.
וכל הזמר העברי, נאומי שמר, וזה, פה, שם.
איפה הם משמר?
הוא זכיתמן.
מה? איפה שניהם היום?
איפה שניהם היום? הם קבורים, כמו הרב קוק. עכשיו, מה? אתה צודק, אתה צודק. זאת אומרת, התשובה הכללית מגיעה היום לידי מבוי סתום, נכון? ומפני המבוי הסתום יש פיתוי מאוד קל לומר שהכל היה טעות, ואז ליפול לתשובה הפרטית, במקום לומר שהפתיחה של המבוי הסתום זה על ידי הוספת חזרה בתשובה גם פרטית. מובן? כלומר, צריך להבין את המשמעות של מה שקורה. למשל, דבר מאוד בולט, זה מה שקרה לפני מספר שנים, כשאחד המנהיגים הבולטים של החזרה בתשובה הכללית החליט להחריב את מפעל חייו. הוא מזהר? לא, אריאל שרון. כן, כן, בבקשה.
אנחנו למדנו גם חוזרים בכל הזמן במכון, שבשביל לצאת את החוצה ולהשפיע ולשנות, צריך את התקופה של ההתכנסות ושל הבנייה האישית. אז למה בן אדם שהוא עוסק במשהו ציבורי, ברגע שהוא מתחיל להתעסק לבנות את עצמו, הוא כאילו נופל. איזה נופל? הוא בונה את עצמו מחדש. ואז יכול לבחור,
אם אותו אדם אומר, אני רוצה להניח תפילין כדי להיות טייס יותר טוב, זה בסדר. ובגלל זה אני צריך לעבור תקופה בישיבה להתכנס, זה בסדר. אבל אם הוא אומר, חבל בכלל על כל הטיסות האלה, כל מה שצריך לעשות בחיים זה אך ורק להיות בישיבה, זה חבל, הוא הפסיד. כן, בבקשה.
האם הקמת מפעלי הייטק זה חלק מגאולה כללית?
כן, ודאי. הקמת מפעלי הייטק זה צבירת אחד ממוקדי העוצמה הגדולים בעולם, וודאי שזה חלק מהגאולה.
רב, למדתי את הגישה של במאה הגישה הכללית לבוא לתשובה הפרטית, ולמה אני לא יכול לבוא מהתשובה הפרטית לגשת לכלל?
האם זה לא יכול לבוא מהגישה הפרטית אל הכלל? אולי, במציאות אנחנו רואים שזה לא ככה, שזה בא לפרנס את שלילת הציונות. כלומר, הרבה אנשים אומרים, תשמע, כל הציונות הזאת, כל הצבא הזה, כל המדינה הזאת, לא שווה כלום, והם מקבלים גם גושפנקה דתית לדבר הזה. כלומר, לפני כן הם חשבו את זה כשהם יצאו לפאב. עכשיו הם חושבים את זה כשהם מניחים תפילים.
לא, במציאות הביטוי של זה, זה כאילו שאתה, בן אדם קודם כל תבוא תלמד הרב חוק, אחרי זה תלמד...
נכון. נכון.
ולא
מעניק את המורן. נכון, בדיוק. כן. נכון. הקיבוץ, אתה אומר, זה חלק מהלך כללי, בעולמי? כן? אני לא ידעתי. הקולחוז ברוסיה? כן, אבל הקולחוז... אני חושב שקצת הבדל בין הקולחוז לבין הקיבוץ. תשאל את הקיבוצניק. יודע מה ההבדל? הקולחוז זאת החלטה טוטליטרית, הקיבוץ זאת החלטה רצונית. זה כל ההבדל. עכשיו, איפה היינו? כן, אז רציתי להסביר פה לגבי עוד הוגה חשוב מאוד בתחילה, בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, הלא הוא הרב אליהו בן המוזג מליבורנו, שהיה אחד מהראשונים, שהוא גם היה חכם גדול בהלכה, היה אב בדין של ליבורנו, הוא זה גם שהיה בעל בית הדפוס של הספרים שהודפסו בליבורנו, וגם היה מקובל גדול ופילוסוף גדול ובעל ידע כללי רחב ביותר בכל מה שחודש בימיו, גם בתחום הארכיאולוגי, גם בתחום, בכל התחומים בקיצור. איך חוזרים בתשובה כללית היום? מחזקים את מדינת ישראל, עוסקים בפוליטיקה. משום מה מאמרו של הרב באינטרנט באתר צוהר לא ניתן לפתיחה. האם ניתן לקרוא אותו במקום נוסף? כן, בגיליון עצמו. לא, אין לי אותו במקום אחר, אבל בגיליון של צוהר בעצמו אתה יכול למצוא אותו. מוזר שאי אפשר לפתוח, אולי תתקשר אליהם, יגידו לך מה לעשות עם זה. יבקש ממני את הטלפון? לא, אז אני אגיד לו מראש שאין לי אותו. אתה יכול גם לקשר לרב עזריאל אריאל, שהוא העורך של צוהר, הוא הרב של היישוב עטרת, ידיד שלי, אתה יכול לבקש ממנו. יפה, ייתן לך. אם אתה רוצה אתה יכול גם לקפוץ אליי הביתה, יש לי את הגיליון הזה, אני יכול להביא לך. עכשיו רגע, לגבי הרב אליהו בן המוזג, רגע, אני רוצה להסביר פה משהו. הרב בן המוזג עסק בהרבה מאוד תחומים, אבל אחד התחומים, הייתי אומר, המרכזיים שלו, זה ההכנה של האנושות לקראת דת חדשה, תורת בני נוח, מה שנקרא. הוא כתב לצורך זה ספר נפלא בשם ישראל והאנושות. הספר הזה שנכתב בצרפתית, שהייתה שפת התרבות באותם הימים, שונה קצת ברגע שזה עבר לדפוס. מי שהדפיס את הספר היה תלמידו הנוצרי. הספר הזה אחר כך קוצר במהדורה חדשה שבה לגמרי צמצמו את הנאמר. הספר הזה המקוצר תורגם ושובש ושינה פנים לגמרי בתרגום עברי במוסד הרב קוק, כך שאי אפשר היום מתוך הספר שיצא במוסד הרב קוק לדעת בכלל על מה מדובר. הרב אליהו זיני מהטכניון עוסק עכשיו בהאדרה של הכתב יד המקורי, לא יודע כמה זמן זה ייקח עוד, אבל הוא עושה את זה. המחשבה הזאת היא מחשבה חשובה ביותר, יש שם הרבה התבוננויות במהותה של הנצרות, יש קצת התבוננויות במהות האסלאם. בקיצור, ספר חשוב מלבד עוד כמה ספרים שלו. טוב, אפשר לומר שאיש חיל האוויר שעוזר לפנות את גוש קטיף, או חותם על מכתב סרבנות שמאלני, או מפגין בנעלין עם פלסטינאים במעלה גדולה יותר מאברך חרדי פשוט רק בגלל שיש לו כנפיים על החזה? זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שאברך חרדי פשוט שמצביע בכנסת על פינוי גוש קטיף ושמסרב בכלל לצאת לצבא, אז אתה אומר שהוא במעלה גדולה יותר מיהודי שלמד בישיבה לצעירים והוא טייס קרב? זה מה שאתה רוצה לומר? זה הרי דמגוגיה השאלה הזאת. איך לומדים, מתחילים, מתגברים על לשונו הפיוטית של הרב קוק? המלצה, ללמוד את הספר אגרות הראייה. ספר אגרות ראייה הוא לדעתי הספר שמרגיל לשפתו הקצת מורכבת הפיוטית של הרב קוק.
השאלה שלו זה לא בדיוק ככה, הוא רוצה להשוות בין מישהו שהוא משתתף בחזרת של התשובה הכללית, אבל בכל זאת מנגד לזה, לא במישור של שמירת מצוות, אלא במישור, אולי כן, גם כן, אבל יש הבחנה שהרב התחמק, אבל אני רוצה להחזיר
אותך. רק שנייה, יש לרב זיני ספר נוסף של הרב בן המוזג, מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי, בהוצאת ישיבת אור וישועה, נכון, נכון, גם כן ספר חשוב ביותר. כן, מה אתה אומר? אתה אומר שאותו יהודי ששואל, הוא עושה השוואה בין טייס קרב שמאלני, מפני גוש קטיף, סרבן שטחים, לבין האברך החרדי הפשוט שהוא דווקא יהודי צדיק וטוב, כן? אז אני טענתי שההשוואה הזאת היא דמגוגית. היא דמגוגית בגלל שאם אתה שואל את עצמך מה מידת האחריות של נבחרים מסוימים במגזר החרדי לפינוי גוש קטיף היא לא יותר קטנה ואולי יותר גדולה ממה שעשה אותו טייס שרצה פשוט להציל את הקריירה שלו. כן.
מותר לרב שיהיה לו תלמיד נוצרי?
האם מותר לרב שיהיה לו תלמיד נוצרי?
סתם תלמיד שלו צריך להביא אותו גם
אז בוא נסביר לך מי זה התלמיד הנוצרי הזה ובזה נסיים. הנוצרי הזה היה אדם צרפתי בשם אמה פלייר, קתולי, שיום אחד בטעות נכנס לבית כנסת, לא יודע איך עושים את זה, אבל נכנס לבית כנסת בנעילה של יום הכיפורים. כן, זה מזכיר את רוזנצווייג. בטעות, לא יודע. אדם שלא יודע מה חשבת שזה מקולת, לא יודע. בקיצור, הוא נכנס. הוא נכנס לבית הכנסת, זה עשה עליו רושם אדיר, הוא ראה שם גילוי שכינה. הבין שהשכינה בישראל, עזב את הכל, החליט להתגייר. הלך לאיזה רב בצרפת, אמר לו, אני לא מגייר אותך. הלך לליבורנו, פגש את הרב בן המוזג, אמר לו, תשמע, בשביל מה לך להתגייר? אתה תהיה הכהן הגדול של תורת בני נוח. ואני אכין אותך לזה. והוא לימד אותו, ובסוף הגוי הזה לא עשה בדיוק מה שהרב בן המוזג אמר לו, נשאר אומלל, לא ידע בדיוק מה הוא. אם הוא יהודי, אם הוא גוי, אם הוא נוצרי או משהו כזה, בסוף הוא הפך להיות הדרשן בבית הכנסת הרפורמי של פריס להסביר להם שהם צריכים לשמור שבת. על קברו אמרו גם קדיש אמרו קדיש אבל קברו אותו בית כנסת נוצרי בבית קברות נוצרי. בקיצור היה על מיטת חוליו היה גם רב וגם כומר. בקיצור משהו כזה מסובך, נכשל, זה לא הלך, אבל היה ניסיון, מנסים לפעמים. אם יש אברך שרוצה לעשות את הגאולה הכללית ותגייס לצבא ושם מכל מה שהולך שם הוא נופל חס ושלום ואז גם הגאולה הפרטית נופלת וגם הכללית, אז מה עדיף? אני לא יודע מה זה נופל, מה בנות וזה, אבל הוא תינוק שנשבע, מה אתה רוצה? כלומר תמיד השאלה כזאת מה?
כפי שהתודק, כניס את עצמו לשבי, למה נשבע?
הוא
היה יכול
להישאר
בשמורת טבע,
ובמקום
זה הולך
לשנות
שחק הוא נופל.
אתה אומר, הוא אברך שהלך לשם?
כן.
טוב, בגלל שהרב שלו לא הדריך אותו, בגלל שלא היה לו רב שנתנו גיבוי לזה. טוב, עד כאן להיום, שלום.